אז אולי שמתם לב כשנרשמתם לארטריט שהייתה לו כותרת והיה לו נושא. זה לא היה סתם ריטריט ויפאסנה, זה היה ריטריט עם כותרת של שחרור דרך אי האחזויות. ודבר אחד אפשר להגיד על הרבה, יש הרבה זרמים בודיסטים שהגיעו מהמזרח למערב, וחלקם מאוד מאוד שונים זה מזה, חלקכם אולי ודאי קצת מכירים, יש בודיזם טיבטי ויש זן ויש תרגולים שונים וטכניקות שונות, אבל דבר אחד משותף לכל הזרמים השונים, וזה ההבנה וההסכמה לגבי מה המהות של הדרך הזאת. והמהות של הדרך הזאת זהו הנתיב לשחרור דרך אי האחזויות. זה לא הנתיב לשחרור דרך מדיטציה כזאת או אחרת, או טכניקה כזאת או אחרת, או תקסים ורטואלים כאלה ואחרים, או תפילות כאלה ואחרות. כל זה הם חלק אולי ממסורות בודיסטיות, ולפעמים חלק אפילו מאוד מאוד מעשיר ותורם. תרגולים שונים, אנשים שונים מתחברים לתרגולים שונים, אבל המהות וחוט השדרה ומה שהמחנה המשותף של כל התרגולים השונים, שלפעמים הם שונים, שקשה בכלל להאמין שהם שניהם נמצאים תחת המטריה אחת שנקראת בודיזם, הם כל כך שונים, אבל המהות משותפת. וכשאנחנו אומרים שחרור, שחרור דרך אי האחזויות, אז יש לה מילה הזאת כל מיני, אולי כל מיני קונוטציות שונות. אנחנו כן, באנגלית זה מילה מאוד מאוד מובהקת, liberation. בעברית שחרור יש לו כל מיני, יש שחרור, שחרור מהצבא, שאולי זה די קרוב לליברשן. שחרור, קיבלתי שחרור מהרופא, אנחנו יוצאים לחופשה, זה גם סוג של חופש, כל מיני קונוטציות. אז אני רוצה להזמין אותנו לקחת רגע אחד ככה קצר ולדחות, או ככה לעשות איזושהי רפלקציה, מהו שחרור בשבילי. כשאתם שומעים את הפרייז הזה, את המשפט הזה, הנתיב של שחרור דרך אי האחזות, מה זה אומר לכל אחד מכם? חופש, שחרור, חירות. ואין תשובה אחת נכונה. כל אחת וכל אחד והתשובה שלו ושלה. אבל זה טוב להיות באיזשהו קשר, באיזשהו התכוונות, או איזשהו שזה יהיה בשדה התודעה שלנו, שדה תשומת הלב שלנו. מה זה בשבילי? ממה אני מחפשת חופש? ואותו דבר לגבי היחזות. מה זה בכלל היחזות? סליחה. הרבה פעמים אנחנו שומעים בדרמה הרבה את המילה יחזות, התאצ'מנט. מה זה בכלל התאצ'מנט? מה זה יחזות? ובמה אנחנו נאחזים? ולמה אנחנו נאחזים? ואיך אפשר לדעת שאנחנו נאחזים? והכי חשוב, איך אפשר להשתחרר מהיחזות? ועוד שאלה חשובה שנשאלת הרבה, האם אפשר ליהנות? ועוד יותר, האם אפשר לאהוב? בלי להאחז. אז על כל השאלות האלה אני מקווה לענות הערב, אנחנו נהיה פה עד הבוקר. אז הבודה אמר שכשהוא דיבר על סבל, כשהוא דיבר על ארבע אמיתות הנאצלות, או כשהוא דיבר על דוקה, והפירוש של דוקה זה לא מקובל לתרגם את המילה דוקה לסבל באופן נוח, אנחנו פשוט אומרים סבל, אבל הכוונה לקשת הרבה יותר רחבה של חוויה אנושית שאינה מקצה אחד של באמת יגון וצער ואובדן וקושי, אבל גם לאורך כל הווריאציות של גם חוסר שביעות רצון או אי נחת או חוסר סיפוק, שהרבה פעמים אם אנחנו שמים לב, גם אם אנחנו לא היינו אומרים שאנחנו בסבל או שהחיים שלנו שאנחנו סובלים, אבל לדעות באופן יותר מעודן את האיכות הזאת של חוסר סיפוק, של חוסר שביעות רצון, של אי נחת. אז יש המון, כשאנחנו חושבים על הסבל שלנו, על הדוקה, על כל הווריאציות שיש לנו בחיים של אי נחת, אז אני חושבת שזה ספקטרום מאוד מאוד גדול של סיבות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן, שגורמות לי קושי ועצבים ותסכול. ויחד עם זה הבודה לקח את כל הסיבות השונות וריכז אותן לסיבה אחת. וזה מאוד מעניין לחקור את זה. זה קצת אולי מרגיש לנו מנוגד את האינטואיציה. כי זה נדמה שדברים שונים גורמים לי תסכול או קושי. וקשה לפעמים למצוא את המכנה המשותף עם כל הדברים האלה. אבל הוא מצא המכנה המשותף. הוא אמר, אני אצטט אותו בדיוק, כל צורות הסבל מתפתחות על בסיס האחזות. כאשר אדם איננו מבין זאת, היאחזות היא הבסיס לסבלו. היאחזות בפאלית המילה זה אופדנה. אופדנה, התרגום המילולי שלה, שמעתי, האמת היא שבשפה פאלית היא שפה מאוד גמישה, והרבה מורים מתרגמים אותה לפי איך שמתאים להם בפרשנות. והשפה מאפשרת את זה. אז אני אוהבת את הפרשנות ששמעתי, שמדברת על אופדנה, הפירוש המילולי שלה זה, זה שגורם לחיכוך. דבר שלא מאפשר זרימה חופשית. מה שגורם לחיכוך. והרבה פעמים זה מתורגם, ודאי יצא לכם לשמוע למילה באנגלית attachment, ומשתמשים בה הרבה בעברית. זה נהיה איזה מין איזה משהו כזה שאומרים במיוחד לאחרים, קצת פחות לעצמנו. אתה ב-attachment, שחרר, זה לרוב בא, כן, יחד עם שחרר, שחררי, attachment, כאילו... וואלה, באמת לא חשבתי על זה, תודה רבה. עכשיו כשאמרתם לי, אז אני באמת שחררתי. אז המילה attachment היא בעייתית, קודם כל, כי יש לה גם קונוטציות חיוביות. כל מי שקצת למד פסיכולוגיה מודרנית, וכל הנושא של התקשרות בריאה, של התינוק והאם, מדברים הרבה על attachment באופן חיובי. ו... בעיה נוספת שאני מוצאת עם המילה הזאת היא שהיא הפכה להיות כמו שם עצם. ואנשים מדברים על זה כאילו זה משהו שיש לי. כאילו פה יש לי כאן בכיס, יש לי פה בכיס איזה attachment, או יש לי attachment, כאילו אני סוחבת איזה. האמת היא שזה באמת, באמת יכול להרגיש באמת כמו איזה סק כבד שסוחבים על הגב, מלא מלא סק כבד, מלא attachments. ובאמת כשמורידים לרגע את הסק הזה, תחושת ההקלה היא מאוד גדולה, אבל attachment זה לא משהו שיש לנו, זה לא רכוש, זה לא something we have. הטאצ'מין זה פעולה. הטאצ'ין. זה או משהו שאנחנו עושים, או משהו שאנחנו עושים. והגוד ניוז בעיניי, הבשורות הטובות בזה, זה שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו גם יכולים להפסיק לעשות. על זה אני אדבר עוד קצת בהמשך. אז הדרמה אומרת לנו שמקור הסבל שלנו לא נמצא באובייקט. לא בבני הזוג, לא בילדים הלא ממושמעים, לא בפרנסה שיש או אין, אפילו לא בחשבון הבנק, אפילו לא בבריאות או בחולי. ובטח שלא במחשב שהתקלקל, או באוטו שהתפרק. אפילו לא, זה אולי קצת קשה לי להגיד, אפילו לא איזה ממשלה יש. אדם אומרת שהמקור של הסבל שלנו הוא לא באובייקט, אלא בניסיון שלנו לאחז במה שהוא הרעי ובר חלוף. במה שהוא בנייצ'ר שלו, בטבע שלו, משתנה, ואנחנו נאחזים במשהו שאי אפשר לאחוז בו. וככל שאנחנו יותר מנסים לאחז, ככה אנחנו יותר נסבול. ואני לא אומרת שזה קל לזכור את זה בזמן אמת. גם אני 20 פעם ביום נופלת למקום הזה שהמקור של הקושי שלי או של התסכול שלי או שהסבל שלי זה שחשבון הבנק הוא ככה, שהבת זוג שלי מתסכלת אותי ככה, שהחתולה שלי חולה והולכת למות, ואני עושה איתה כל יום נסיעות לווטרינר, שהאוטו ושהמחשב ושהבריאות. הייתה לי שפעת בשבוע שעבר. היה לי מאוד קשה לזכור שהסבל, המקור של הסבל, זה לא השפעת. זה הממשלה, נכון. הממשלה גרמה לי לשפעת. מישהי אמרה היום באחת הקבוצות, נורא יפה, היא אמרה, אני מוצאת את עצמי כאן בגמילה מהמון דברים. המון דברים שאפילו לא ידעתי שיש האחזות. אז זה מזכיר לי שלפני שנתיים או שלוש, נסעתי לכמה חודשים לתרגול במזרח, חלק בתאילנד, חלק בהודו, וגם גיליתי שאני בגמילה מהמון דברים שלא ידעתי. קודם כל, הנסיעה הזאת של 12 שעות באוטובוס, שכמובן מבטיחים שזה יהיה אוטובוס כזה, שיהיו את התנאים האלה, ולמה אנחנו מופתעים כל פעם מחדש כשהאוטובוס הוא לא ככה? ואז אנחנו נוסעים, כן, בת אל ונינו בנסיעה הזאת ביחד, וב-5 בבוקר, חושך מצרים, אוטובוס עוצר בנורל. נוער לגמרי, חושך, עלתה. אבל לנו זה המקום שלכם, זה המזר. אנחנו יורדות. 5 בבוקר בתל אומרת, אין להם שם קיץ? מה זה החשיכה הזאת? אין לנו מושג איפה אנחנו, כמה רחוק המזר, אם ללכת, אם זה, אם צריך לקחת עוד אוטובוס, ובכלל לאיזה כיוון אפשר לראות כלום. רק אנחנו שמחות שאנחנו לא לבד ושלא יורד גשם, לא, בדיוק אנחנו בתקופת המונסון, אז היה יום אחד בהיר. אבל אנחנו במקום חדש. וכל המוכר והידוע, ומתוך כך הכביכול בטוח, נלקח מאיתנו. זה קצת דומה למה שגם אני מניחה חלקכם חווים כאן. המוכר והידוע בינינו, ואיתו גם אולי תחושת הביטחון. ועוד אנחנו מגיעות למנזר ומקבלות חדרון, ועם כל כמה שהתנאים בעין דור אומרים עליהם שהם די בסיסיים, תנסו חדר בתאילנד. מיטת עץ. מזרון, לא ידעתי שיש לי יחסות במזרון, עד שלא חוויתי מה זה מיטת עץ בלי מזרון. קרית, מישהו חשב שיש לנו יחסות לקרית? אבל כשמקבלים קוביית עץ ואומרים לנו זאת הקרית, פתאום מסתבר שקרית זה דבר חסר. אז מגלים שאנחנו מתרגלים לכל מיני דברים. כל ההרגלים שלנו, כשאנחנו מנהלים את חיי היומיום, הם שם, והם פשוט קורים מעצמם. ורק כשהם פתאום נלקחים מאיתנו, פתאום אנחנו מגלים, היי, אני השם הרגל. אני בעצם, אני אוהבת את הכרית שלי. אז אין כיור לצחצח שיניים. אין פינת תה, זה הכי נורא, אין פינת תה מטפה. אין אפילו ארוחת ערב. השכמה ב-4, 4 וחצי? 4. היה מי שהתיונן על השכמה פה ב-6. וגם בהודו, אחר כך המעבר להודו זה כמו אוזמין. זה באמת ליבריישן. פתאום יש צ'אי. אבל גם כן, כשמחפשים גסט-האוס, וככה כבר עם התרמיל, ויפים, וכבר רק מתים ככה, ורואים את התרמיל הכבד, וקצת לנוח, ומוצאים איזה גסט-האוס שכתוב עליו, מקלחת, לא הדליים, מקלחת, וגם כתוב, hot water, עם 10 שגיאות כתיב, ונכנסים פנימה, והם רוצים לוודא, יש מים חמים? כן, 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 כן. כל הזמן? כן, 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 כן. עכשיו? לא, עכשיו. אז אנחנו מגלים, כשדברים נלקחים מאיתנו, אנחנו מגלים כמה היחזויות קטנות יש שם, בכל מיני הרגלים, בכל מיני בנוחות. נוחות זה דבר שאנחנו... שהוא כל כך, ההיחזות פה היא כל כך עמוקה, כל כך תרועה בנו. כל הזמן אנחנו רק באיזשהו ריקוד תמידי להימנע מאי נוחות. כאילו שאפשר לחשוב שזה האויב הכי גדול שלנו. כאילו שזאת הממשלה, סתם. סתם, הממשלה נהדרת. אז אנחנו מתרגלים כאן, זה הנתיב לשחרור דרך אי-האחזות. זה אפילו לא הנתיב לשחרור דרך נסיעה לתאילנד ותרגול במנזרים. וזה גם בשורות טובות, אני חושבת, בגלל שאפשר לתרגל כאן. בדיוק כמו שאנחנו עושים כאן. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מתרגלים. מי שחשב בטעות, שאנחנו מתרגלים כאן בשביל לפתח ריכוז, אז יש לי חדשות בשבילכם. אנחנו לא מתרגלים כאן בשביל לפתח ריכוז. ריכוז הרבה פעמים מתפתח מתוך השקט, מתוך החזרה שוב ושוב לאותו אובייקט. אבל לא, ריכוז זה איכות מצוינת וחשובה ומרכזית אפילו בשביל הבהירות של התודעה. אבל אנחנו לא מתרגלים בשביל לפתח את הריכוז. ריכוז זה אמצעי. אז בשביל מה אנחנו מתרגלים? פעם שאלתי את המורה שלי, שיילה. היו לי כל מיני חוויות מדיטטיביות שאפשר להגיד אליהן. הן היו מגניבות. הן היו קוליות כאלה. חוויות. שיש, כשחוזרים מריטריט, יש מה לספר בבית. אחרת, כאילו, מה, נשימה פנימה, נשימה החוצה. היה לי מה לספר. אז שאלתי אותה, מה החשיבות של החוויות האלה בתרגול. אז היא עשתה לי טריק והחזירה אליי את השאלה. היא שאלה אותי, לשם מה אנחנו מתרגלים? אז חשבתי רגע, ואמרתי לה, אני איתי בשביל לשחרר את התודעה. והיא הוסיפה והקשתה לשחרר ממה? לשחרר מהחזויות. כי מה נאחז? התודעה נאחזת. ומה משתחרר? התודעה משתחררת. הבודה דיבר על שלושה סוגים של עושר. עושר הראשון החומרי. עושר שנובע מהנאות חושים. מה שיפה בעיניי לשים לב זה שהבודה לא קטל ולא זלזל בענות החושים. הוא לא אמר, זה לא באמת נעים, זה לא באמת כיף. הקוס קפה הטובה, או השקיעה היפה, או המוזיקה הנהדרת, או הסקס, או המסאז', או האוכל באיזו מסעדה טובה, או בריטריט. הוא לא אמר, תתעלמו מזה. הוא נתן לזה מקום של כבוד. הוא אמר, זה כן, זה באמת נעים. זה באמת גורם לנו תחושה מאוד מאוד טובה. רק תשימו לב, הוא אמר, שהתחושה הזאת היא מאוד מאוד קצרת מועד. כמה אנחנו כבר נהנים ממשהו שהוא תלוי בהנאות חושים. כמה זמן זה כבר יכול להימשך. וגם כמה עושר שתלוי ונשען על הנאות החושים, כמה הוא שבריר. כמה הוא לא מהימן. אז הבודה אמר, יש עוד סוג של עושר, שהוא קרא לו הסוג הרוחני, שזה עושר שהוא נובע ממצבי תודעה מעודנים. כמו שלווה גדולה, שקט מאוד מאוד עמוק, לב פתוח, חמלה, אהבה, תחושת חיבור גדולה. גם המצבי תודעה האלה, הבודה לא זלזל בהם, אבל הוא אמר, יש עוד סוג של עושר, שהוא עוד יותר גבוה מהעושר הרוחני. הוא קרא לו עושר שהוא יותר רוחני מהעושר הרוחני. וזה העושר של חוויה של תודעה שהיא חופשייה מהחזונות. והאם המצב הזה של תודעה שהיא חופשייה מהאחזויות או מהאחזות, שזה כן קץ הסבל, אפשר להגיד, על זה מדברים בתרגום, על זה מדברים באמת הנאצלת השלישית, סוף הסבל, קץ הסבל, תודעה חופשייה מהאחזויות, נירוונה, ניבנה, אם תרצו. האם זה איזושהי מטרה עתידית, אולי אפילו עתידנית, איזשהו מדע בדיוני עבורנו? האם זה איזה משהו אי שם בעתיד, אולי בגלגולים הבאים, משהו שיקרה לנו אולי אם נתרגל מספיק, ואם נהיה צדיקים מספיק, ואם נחיה מספיק גלגולים, משהו שאי פעם, משהו לשאוף עליו בעתיד? או האם, זה מה שאני רוצה להציע, האם זו יכולה להיות חוויה, ולמעשה אני רוצה להציע שזאת חוויה שהיא כבר מוכרת לנו, שהיא אכן חלק אפילו מחיי היומיום שלנו. רק אנחנו לא תמיד שמים לב. על מה אני מדברת? אנחנו יכולים לתרגל את זה אפילו כאן בריטריט, כל רגע ורגע. כל פעם שאנחנו שמים לב שעלתה השתוקקות בתודעה, כשעלה איזה רצון, או כשעלה איזשהו רצון להדוף או לדחות. אנחנו יכולים לראות איך הרצון הזה מופיע, וכמו שמיכל לימדה אותנו להגיד לו שלום. אנחנו יכולים לראות איך הוא שוהה כמה זמן, ואנחנו יכולים לראות איך הוא חולף. וברגע הזה שהוא חלף, אולי בשבריר שנייה הבאה כבר תופיע השתוקקות חדשה. אבל יש שם מרווח קטן, אולי, לפעמים, מרווח קטן, שבו לרגע אחד או לחלקיק רגע, אין השתוקקות. ההשתוקקות חלפה, או הדחייה והסלידה חלפו לרגע. ויש שם רגע שבו התודעה חופשייה מיחזות, חופשייה מהשתוקקות, חופשייה מסלידה. רגעים האלה, ככל שנשים לב אליהם יותר, ככה הם ילכו ויקבלו יותר נפח, יותר נוכחות. וברגעים האלה אנחנו חווים חוויה שהיא מצד אחד מאוד רגילה, או מאוד אורדינרי. רגע ללא השתוקקות. ויחד עם זה חוויה מאוד מאוד לא רגילה. רגע שבו התודעה חופשייה מיחזות. ככל שהרגעים האלה ילכו ויצטברו, בגלל שאנחנו שמים עליהם איזשהו פוקוס, מאירים עליהם עם הפנס של התודעה, של המודעות, של תשומת הלב המודעת, ככה הרגעים האלה ילכו ויתפחו ויקבלו נפח, ויהפכו למשהו יותר ויותר מוכר. משהו שפחות ופחות תשומת הלב שלנו תדלג מעליהם. אנחנו כל כך רגילים שהפוקוס שלנו הולך לחוויה היותר עוצמתית של השתוקקות או של דחייה, שהרווחים ביניהם הם כאילו לא נספרים, לא נרשמים בתודעה. התודעה, תשומת לב המודעת מדלגת מעליהם. אבל אם אנחנו... וכאן בריטריט יש הזדמנות שהתהליכים הפנימיים קצת מאיטים את הקצב, ואפשר להתחיל לשים לב ודווקא להתעכב על הרגעים האלה. ככה אנחנו מתחילים לפתח ולפגוש אושר חדש, אושר מהסוג השלישי, אושר של חוויה, ואושר שאינו תלוי במילוי ההשתוקקויות שלנו. ההשתוקקויות השונות והמשתנות. לפני כמה זמן קראתי ספר, חלקכם אולי שמעתם עליו, אני חושבת שהוא נקרא מסר מהאנשים האמיתיים. או מסר האנשים האמיתיים. מאוד מומלץ. מסופר על אישה מבוגרת, בגיל 50 ומעלה, אמריקאית, שנסעה לאוסטרליה לעבוד עם האוכלוסייה המקומית, שנמצאת בקשיים. ואחרי כמה חודשים היא קיבלה איזושהי הזמנה מאיזשהו שבט שם במדבר, והיא חשבה שזאת הזמנה לאיזשהו ערב שעשו לה יזמין, שמושים לה איזו הכרת תודה על כל הפעילות שלה למען האבוריג'ינלים. אז היא שלחו אליה איזה חצי מתורגמן, מישהו שקצת יודע אנגלית מהשבט הזה, והוא לקח אותה, נסעו איזה יומיים ככה בג'יפ שלו במדבר אל איפה שהשבט. ומה רבה הפתעתה כשהיא גילתה, כשהיא הגיעה לשם, שהם לא עשו לה איזה ערב כזה, עם, עם בורקסים, ו... אלא הזמינו אותה לצאת איתם למסע של כמה חודשים במדבר. עכשיו תחשבו רק, אני רק חושבת על האריזות, כן? תחשבו על איך אתם ארזתם לבוא לאנדור. רגע, קודם כל מסתכלים במזג האוויר באינטרנט, מה הולך להיות מזג האוויר? ואז אורזים בהתאם, צריך גם. פתאום גשם, לא הבאנו מטריה, צריך, לא התארגנו בהתאם. ומי ששכח מצעים, אז אנדור מספקים לנו מצעים, ולפעמים שוכחים, שפתאום מגלים ששכחנו איזה פריט, אולי איזה משחת שיניים, אז מבקשים מהמנהלות שיקנו לנו משחת שיניים. תארו לכם שהייתם באים לפה, והיינו אומרים לכם, חשבתם שבאתם לחמישה ימים, אתם נשארים פה עד סוף החורף הבא. רגע, רגע, מה עם המעיל? אז היא באה והודיעו לה שהיא עכשיו, הזמינו אותה לצאת איתם למסע של כמה חודשים במדבר. עכשיו, ועכשיו מגיע החלק הבאמת מרשים. זה סיפור אמיתי, אגב, היא מספרת את קורותיה. הם היו כולם, הנשים היו עטופות בבד, רק בבד פשוט, והגברים בבד על המותניים. אז הם ביקשו ממנה להוריד את כל הבגדים, להרום בערימה, ולשים, נתנו לה בד כזה כמו של הנשים, והזמינו אותה להיכנס שם לבקתה, לטקס לפני היציאה לדרך. והייתה שם איזו אישה זקנה נטולת שיניים, שהייתה שם ליד האש, בחוץ קלקלה את האש. והאישה מספרת, ככה איך שהיא פונה אל הבקתה להיכנס ולהתחיל את הטקס, היא מפנה את המבט לאחור, ורואה את האישה נטולת השיניים עם חיוך גדול, לוקחת את כל ערימת הבגדים, עם הארנק, עם הכרטיסי, אשראי, עם הכרטיס חזרה לארצות הברית, עם הכסף המזומן והצ'קים, ושמה בתוך האש. עם המברשת שיניים שאולי הייתה לה ואולי לא הייתה לה, הכל בתוך האש. יחסית למה שנשאר לה, השהייה שלנו בתאילנד היא ממש שפע ורווחה. כמה האחזויות היא הייתה צריכה לוותר שם ביציאה שלה למסע הזה. כמה דברים אנחנו מוכנים לוותר ביציאה שלנו למסע הזה. קריסטופר טיטמוס, שהוא מורה אהוב שמגיע לישראל כבר 20 שנה, מספר שכשהוא היה בן 19 והוא נדד במזרח, והגיע למנזר בדרום, אגב, אותו מנזר, אותו מנזר שהיינו בו, שהיה אז המורה אג'ן בודדסה. וקריסטופר אמר לו, מהי כל התורה על רגל אחת? משהו כזה. אתם זוכרים מה אמר הלל הזקן? אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זה ביהדות. אגב, הוא לא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה רבי עקיבא, תמיד מבלבלים בינם. אבל אג'ן בודדסה לא שמע לי לזה, כן. אז כשקריסטופר שאל אותו, תגיד לי את כל התורה על רגל אחת. אז הנזיר הזה, כן, אמר לו, שום דבר לא שווה שיחזו בו. אפילו לא זה, אפילו לא הגלימה של הנזיר. שום דבר לא שווה שיחזור. כי מה שאנחנו נאחזים בו, כובל אותנו. מה שכובל אותנו, גורם לנו סבל. מה שכובל אותנו, לא מאפשר לנו להיות בחופש. פעם, לפני הרבה הרבה שנים, כשחייתי בארצות הברית, ממש בגלגול קודם, כמה גלגולים אחורה, השתתפתי, עשיתי ניסיון כושל להשתתף באיזה ביזנס. החברים שלי כבר יודעים שאם יש איזשהי רעיון עסקי שמסתובב, שאם אני מצטרפת אליו אז הוא מיד נופל. אז הם שולחים אותי כאילו, אם אני מצטרפת אז הם אומרים לא תודה. אז אני הצטרפתי לביזנס. למזלם, זמן קצר אחרי זה חזרתי לארץ, אז הביזנס ניצל והוא עדיין קיים. ובכל אופן רציתי לספר לכם על החברה הזאת, שהיא הייתה חברה משגשגת, והיא פעם אחת שלחה את כל המנהלים הגבוהים ואת כל המצליחים, כמובן אני לא הייתי ביניהם, לאיזה חופשה על חשבון החברה. אז כשהם חזרו הם סיפרו שהם ישבו שם בבית מלון בתנאים פשוט נהדרים, וישבו כזה על המרפסת ואגם הסתרע מתחת המרפסת, וזה בדיוק שקיעה, והירח בדיוק עלה וצייר פס כסף על המים, ובדיוק באופק הייתה סירת מפרס. כמו תמונה, כמו גלויה מהסרטים, הכל היה כל כך כל כך מדויק, כל כך יפה. היה מין כזה, וואו, מין כזה עוצר נשימה. אחר כך התברר שהחברה נמנה את הסירת מפרס הזה. שטלה אותה שם. אחר כך כמובן כל אחד חזר לחדר שלו, הזוגות חזרו לחדר שלהם, ואם הם היו באמצע ריב, הם המשיכו לריב, ואם הם היו בדיכאון, הם המשיכו... אבל התמונה הזאת היה, הסירת מפרס הזאת. וזה גורם לי לחשוב על כמה פעמים אנחנו מנסים ליצור את החופשה המופלאה והמדויקת. כמה, אמנם לנו כאן בארץ אולי, לחלקנו לפחות, אין אלפי דולרים לממן ספינת מפרס באופק, אבל אנחנו לא מפסיקים לתכנן ולנסות לדייק לנו את החוויה. בכלל המונח הזה בזמן האחרון הוא נורא פופולרי. זה לא מדויק לי, אנחנו מנסים לדייק כל הזמן. כל הזמן לדייק לנו את החוויה. כל הזמן לעצב לנו את החוויה ולעשות עליה מניפולציה. בשישי תהיה בדיוק בדיוק, וכבר הגענו לאיזשהו רגע שהיא בדיוק בדיוק מדויקת, ואז הרגע משתנה. ואז צריך הכל מההתחלה. אני חושבת שאני מניחה שמי שיושב כאן בחדר הזה כבר הבין, או הבינה, שחופשות זה משהו שקשה מאוד לעצב אותו בדיוק לפי רצוננו, כי אנחנו לוקחים לשם את המשפחה ואת הילדים ואת הבני זוג, והכי גרוע אנחנו לוקחים את עצמנו. אז קשה למצוא שם באמת שקט ושלווה מהרעש הפנימי. אז כבר הבנו שאי אפשר לעצב את החופשה האולטימטיבית שתיתן לנו את כל מה שאנחנו כל כך כמהים לו, את המרגוע, את השלווה, את הפן, את ההנאה הבלתי פוסקת. אז הבנו שאנחנו כבר לא יכולים לעשות כל הזמן מניפולציה על העולם החיצוני. אז באנו לריטריט. ומה אנחנו מנסים לעשות בריטריט? אנחנו כבר לא עושים מניפולציה, לא מנסים לעצב את העולם החיצוני, אנחנו עכשיו מנסים לעשות מניפולציה על העולם הפנימי. ומנסים כל הזמן לדייק לנו את החוויה, את הריטריט, את הדרישות מעצמנו. אם נשב ככה, אם נשב ככה, אם זה שעל ידי או זאת שעל ידי, שהם לא ישבו ככה. אם אני רק לא יהיה כל כך עייף, או לא יהיה כל כך עצובה, אם אני יושב קצת יותר זמן, אם אני קצת פחות אחשוב, אם אני אהיה יותר מרוכז, כל הזמן אנחנו רק אם זה או זה יקרה. אז תהיה ספינת המפרס, תופיע ספינת המפרס שלנו באופק. ואם כבר היה איזשהו רגע שהיה לנו, שהייתה לנו איזה מין חוויית וואו כזאת. יכול להיות שעכשיו אנחנו בתחילת הריטריט, אז עוד לא חוויתם, אבל אני די בטוחה שבמהלך הריטריט יהיה איזה רגע או שניים של וואו. אולי קטנים, אבל כשהם קוראים, תשימו לב מה קורה לנו. אנחנו מיד מזנקים עליהם ומנסים לתפוס אותם ולהחזיק אותם שלא ישתנו, שלא יחלפו. מנסים לשמר אותם. מנסים לייצר עוד ועוד מאותו סוג. שהחוויה לא תיגמר. שלא נחזור למי שהיינו קודם. כל הזמן התקווה הזאת היא שלא נחזור אל האני הזה שהוא מלא בשיפוטים עצמיים ובדפוסים מבעשים ובסריטות ובהתניות. איך אפשר למצוא חופש בתוך הדפוסים, בתוך הופעת כל אותם דברים שאנחנו אומרים, לו רק זה לא היה מופיע. להיות עם מה שיש, כמו שמיכל הציע אתמול עם השלום. ושמה שמופיע, הוא יהיה סירת המפרס שלי. אם מופיע כעס, אם מופיע עצם, אם האובססיות לא מפסיקות, אם נורא כואב בגב, כל החוויות האלה שאנחנו אומרים, אלוואי, אם רק זה לא היה, איך אפשר למצוא חופש בתוך התופעות? לא רק אחרי, בעתיד, מתישהו, כשהם ייעלמו, כשאני אפסיק להיות אובססיבי, כשאני אפסיק להיות כל כך מנומנמת, כשאני אפסיק להיות כל כך חסרת שקט. אחרי שכל זה יחלוף, אז אני אוכל להיות במדיטציה. ומה היא מגישה? אולי שזה הדבר עצמו, זאת סירת המפרס שהחברה מימנה. במיוחד בשבילי. בהתאמה אישית, כמו שכתוב באינטרנט. אולי אפשר קצת טיפה להוריד את הכפתור של הווליום של העניין במה שמופיע, וקצת להפנות את תשומת הלב לאיך אני פוגשת, לאותו שלום שמיכל דיברה. בודה אמר, אוקיי, אם אתם חייבים להאחז, אני בא לקראתכם. תאחזו אם אתם חייבים. רק אל תאחזו במה שלא שלכם. fair enough, לא? אפשר לחשוב שיצאנו מהדיל הזה, יצאנו לא רע. בואו נבדוק מה שלנו. הוא אמר, מה ששלכם תאחזו בו. מה שלנו? התחושות הגופניות האלה שמשתנות כל הזמן, רגע כואב ברגל, רגע מפסיק לחור, ואז הרגל נרדמת, ואז הגב מגרד, ואז הראש כואב, ואז גם זה חולף. כל הזמן חולף. אפשר להגיד את זה, זה שלי, זה אני. המחשבות והרגשות, בוודאי שמתם לב. היה היום מישהו בקבוצה שאמר מאוד יפה. רגע אני נכנס לאולם ואני שמח, פעם הבאה אני נכנס לאולם ואני כועס. פעם הבאה אני עצוב. כל הזמן משתנה, נורא נורא מהר. מה שלנו? הרכוש שלנו, אתם יודעים בטח שפעם היו קוברים אנשים עם הרכוש שלהם, מתוך אמונה אולי, שהרכוש הולך איתנו הלאה. יש סיפור על איש עשיר בהודו שהיה כל חייו הקדיש לצבירת נכסים ולהעשיר את עצמו, היה לו הרבה נכסים והרבה כסף. וישב יום אחד בחוץ והשתעשע עם מקל, ועבר שם איזה מישהו מהכפר שנחשב ככה לא הכי חכם, אז העשיר רצה לצחוק על חשבונו. אז הוא אמר לו, יש כאן מקל אצלי ביד שאמורים להעביר אותו כל פעם למישהו פחות חכם ממך, מישהו יותר טיפש ממך. אני מעביר לך את המקל, תעביר אותו הלאה. אז האיש שהיה באמת הכי טיפש בכפר, הסתובב, וחיפש מי לתת את המקל. והוא לקח את המשימה מאוד מאוד ברצינות, אבל הוא לא הצליח למצוא מישהו יותר טיפש ממנו. וחלף זמן, והוא הרגיש פשוט כבר רגשות אשמה, זה שהוא לא מילא את המשימה כמו שצריך. אז הוא חזר על העשיר, והוא באותו זמן העשיר כבר היה על ערש דווי. אז הטיפש ביטא את תנחומה ואת תמיכתו ובא לספר לו על בעיית המקל. אז אני, הטיפש מהכפר, שואל את העשיר, ומה עם כל הכסף שלך? אתה תיקח אותו איתך במסעותיך או במסעך אל העולם שמעבר? אז העשיר נאנח בעוגמת נפש ואומר, לא, את כל הכסף אני נשאיר מאחוריי. זאת אומרת לו, ואת הנכסים, את כל הנכסים, אתה תיקח איתך במסעך אל מעבר. בעוגמת נפש הוא אמר לו, לא, גם את הנכסים אני משאיר מאחור. אז הוא אומר לו, אז לפחות את הזהב, את הכסף, אתה בוודאי תיקח איתך במסעך. הוא אומר לו, גם את זה אני משאיר מאחור. אז האיש נעמד ואמר לו, אתה יותר טיפש מכולם. כל החיים שלך הקדשת לצבור ולצבור ולצבור, והיית עסוק רק בעצמך ורק בנכסים שלך. ועכשיו, מה זה מועיל לך? אתה לא יכול לקחת את זה איתך למסע הכי חשוב. אני מעביר לך בזאת את המקל באופן רשמי, אתה מקבל את התואר הכי טיפש בכפר. אז אני חושבת שכולנו יודעים את זה. אינטלקטואלית כולנו יודעים. ועדיין, כמה קשה לנו לשחרר. הבודה אמר, אם היינו יודעים, אם היינו חווים באמת, עושים את הקישור בראש בין היחזות שלנו לבין הסבל שלנו, הוא אמר, זה כמו שמרימים גחל לוהט. אם אנחנו נרים גחל לוהט, אנחנו לא צריכים שמישהו יגיד לנו, היי, זה גורם לך סבב, ואני אגיד, אוקיי, אני אראה, אני רגע, אני אשחרר אצבע, אני אשחרר עוד אצבע, אני אראה איך זה. לא, איך שאנחנו מרימים, ככה אנחנו מניחים. שומטים. ככה הבודה אמר, לשמוט את האחזות שלנו. אז אני חושבת שאנחנו יכולים לראות, כן, אני עדיין עם ההמלצה של הבודה להיאחז רק במה שבאמת שלנו, ולא להיאחז במה שלא שלנו. אז מה שלנו? חשבון הבנק, הבריאות, הנאורים, השיער החום, הקמטים, האור. אנחנו, מישהו מאיתנו יכול להגיד לאור, סטופ. תעצור את תהליך ההזדקנות, בלי קמטים. אלפי דולרים מתגלגלים בתעשייה, אתם אומרים שזה עכשיו תעשיית הניתוחים הכי משגשגת, ניתוחים פלסטיים. אם זה היה שלנו, אולי היינו יכולים... מה מגדיר משהו שהוא שלנו? אולי היכולת לשלוט בו. מה שמביא אותי לנושא הבא, זה ילדים. הילדים שלי, הילדים שלנו. זה מזכיר לי את המילים של חליל ג'ובראן בנביא, שאני לא זוכרת את זה במדויק, אבל כשהוא מדבר על הילדים, הוא אומר, Your children are not your children. They come through you, not from you. They don't belong to you, they belong to life itself. כך שזו שאלה מעניינת לשאול את עצמנו, מה נשאר שלנו שאנחנו, שהבודה אמר שמותר לנו לאחז. אם עד סוף הריטריט תמצאו משהו, אז תתלו פתק. אז אני רוצה לחזור רגע אל הרגע הזה שתיארתי. הרגע שבו אנחנו מזהים, שברגע הזה, לרגע אחד קטן אולי, קצר אולי, יש תחושה שהכל בסדר. הכל בסדר. עם הכאב בברך, עם האובססיה בתודעה, עם חשבון הבנק שלא השתנה, והבריאות שלא השתנתה, ומצב הזוגיות אם יש או אין, והילדים אם יש או אין, וכל הנסיבות החיצוניות, שהרבה פעמים אנחנו מספרים לעצמנו, שהם מה שקובל אותי, מה שיש לי או מה שאין לי, מה שאני, או מה שאני לא. ואותם רגעים נדירים שאני ממליצה שאנחנו נשים אליהם את זרקור המודעות ונגדיל אותם, אותם רגעים שהכל בסדר בתוך התופעות. והרגעים האלה, רגע כזה הוא רגע משמח. זה לא רגע לחלוף עליו ביאף להשתוקקות הבאה, או לביקורת העצמית או השיפוט העצמי הבא. זה רגע משמח לשחות בו. עליו אפשר באמת, באמת, מכל הלב להגיד, טוב שבאת. רגעים שבהם הלב לא כבול. הוא לא כבול על ידי השתוקקות ולא על ידי דחייה. שאנחנו באים במגע מאוד עדין עם מה שיש, פוגשים עם מודעות, ללא עדיפה וללא יחזות. אני רוצה לסיים עם איזושהי שאלה רטורית. של הזמנה להרגור ולרפלקציה. איך יראו החיים שלי? איך תיראה החוויה שלי היומיומית? ללא היאחזות, ללא היאחזות במה שחולף, במה שאראי, במה שאינו שלי ואינו אני. איך עשויים החיים שלי להיראות ולהרגיש? האם אפשר לדמיין את זה? אני מזמינה אותנו לדמיין את זה. תודה על ההקשבה.